שלום לכולם, שיעור פרשה כפשוטה, פרשת צו. האמת שבפרשה הזאת אפשר לחלק אותה לשני חלקים. בחלק הראשון אין הרבה חידוש. אחרי שראינו את כל הקורבנות, הסוגים של הקורבנות בפרשת ויקרא, יש כאן מין השלמה, כל מיני פרטי דינים ופרטי הלכות על כל קורבן שלא נאמר בויקרא. בויקרא אמרו את הקורבנות בגדול, וכאן עושים כל מיני השלמות של פרטים. והחלק השני זה החלק שבפועל מקדישים את אהרון ובניו להיות כהנים בבית המקדש ולעבוד. מה שבעצם התורה אמרה לנו בספר שמות בפרשת תצווה, איך להקדיש את אהרון ואת בניו, עם איזה קורבנות ואיך לעשות את שיבת ימי המילואים, זה בעצם נאמר בחלק השני של הפרשה. יש כאן משהו שתפס אותי ככה בתחילת הפרשה לגבי העולה. רש"י אומר פה צו את אהרון, התורה מדברת פה על עולה, וזה לא עולת נדבה כמו שנאמר בויקרא, אלא פה מדובר על עולת התמיד. אז רש"י כאן אומר, אין צו, למה הפרשה מתחילה במילה צו? אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. כאילו עולה, הכהנים לא אוכלים מזה, הבעלים לא אוכלים מזה, הכל עולה כליל, וזה גם כל יום, אז יש בו חסרון כיס, ולכן צריך לצוות על זה, לזרז על זה, לחזק על זה. זה גם מיד וגם לדורות. כאילו בניגוד לקורבנות נדבה, שבן אדם מתי שהוא רוצה הוא יביא, או בניגוד לקורבנות חובה כמו חטאת, שמתי שבן אדם חוטא, הוא צריך להביא. זה תלוי באיזה מקרה מסוים. או שהבן אדם ירצה להתנדב, או שהוא יחטא. פה זה משהו שהוא לא תלוי בכלום. כל יום צריך להביא קורבן עולה. ולכן ביותר צריך הכתוב לזרז, מקום שיש בו חסרון כיס. שאלתי את עצמי פעם, מה זה עולה לכל עם ישראל? תחלק את זה בכל עם ישראל, זה כלום. הרי זה לא הכהן מביא את זה מעצמו, זה מביא את זה מהתרומות שתורמים לבית המקדש, תרומת הלשכה, וזה בסופו של דבר פרוטות, כאילו. חשבתי שיש פה איזה עומק גדול בנקודה הזאת שחז"ל רומזים לנו כאן, שהרבה פעמים אדם יודע להתנדב ולתת, קורבן נדבה, או סתם לתת תרומה גדולה פתאום, שבן אדם פתאום מתעורר לו הלב, או יש לו איזה רצון. אבל יש משהו ביומיומיות, בלתת כל יום, אפילו שזה קצת. בזה צריך הכתוב לזרז. זה לא מצאנו הרבה אנשים שמצליחים, אפילו בקטן, אבל להתמיד. היכולת הזאת להתמיד, אנחנו הרבה פעמים טובים בהתפרצויות, כן? מתלהבים, יאללה. אנחנו עובדים בפולסים, למעלה, למטה. אבל לעשות משהו שהוא יציב, קבוע, אפילו שהוא מאוד מאוד קטן, הכתוב צריך לזרז על זה. טוב, אז זה כהקדמה, עכשיו נתחיל את הפסוקים עצמם. וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. כן, אני הולך עכשיו להגיד הלכות. זאת תורת העולה. אני הולך להגיד הלכות שקשורות לעולה. היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. אז דבר ראשון, אומרים פה חז"ל, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה, העולה נשרפה די מהר על המזבח. כן, היא הוקטרה בבין הארבעים. ונשרפה די מהר. פה מדובר על כל מיני איברים ופדרים, הקטר חלבים ואיברים של העולה שהוא כשר כל הלילה. כן, ואש המזבח תוקד בו. זאת אומרת, האש של המזבח תשרוף את האיברים ואת הפדרים האלה. ולבש הכהן מדו וד, ומכנסי וד ילבש על בשרו, והרים את הדשן. יש מלאכה שנעשית כל יום, זה המלאכה הראשונה בבית המקדש, והיא נקראת תרומת הדשן, זה מלאכה סמלית. לא באים לנקות את המזבח, אלא לוקחים קצת מהדשן, דשן זה האפר שהקורבנות נשרפו כל היום, כל הלילה נשרפו על המזבח, אז לפנות בוקר או בבוקר ממש, כמלאכה ראשונה, הכהן לוקח קצת מהאפר שנמצא על המזבח, ושם אותו והרים את הדשן אשר תוכל לאש את העולה על המזבח, כן? הדשן שיבצר מהעולה שנשרפה על המזבח, ושמו אצל המזבח. הוא שם את זה ליד המזבח. אומרים חז"ל שזה היה בצד המזרחי של הכבש, ואפילו לא היו אוספים את זה משם. זה היה נבלע במקומו בצורה ניסית. אם אתם זוכרים, בפרשה הקודמת למדנו שלפני שהם מקריבים את עולת העוף, אז מוציאים את הזפק שלה והסיר את מורתו בנוצתה, וזרק אותה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן. איפה ששמים את תרומת הדשן, אז זה בדיוק אותו נקודה. וגם המוראה הזאת הייתה נבלעת במקומה. אבל לפני שעושים את המלאכה הזאת, אומרת לנו התורה, ולבש הכהן, זאת אומרת, זה מלאכה, זה עבודה, זה לא איזה ניקיון. זה עבודה וצריך לעשות את זה עם בגדי כהונה. ולבש הכהן מדובד, מידו זה הכותונת שלו, כן? הכותונת, והיא צריכה להיות כמידתו. כל אחד לפי ה, כן, large, medium, כל כהן היה לו את המידה שלו. אם כהן הולך עם מידה שהיא לא שלו, אז כנראה זה לא, לא יודע אם זה מעכב, אבל זה בטח לא הולך התחילה. ולבש הכהן מדובד, ומכנסי וד ילבש על בשרו. זה אומר שאסור שידעו שום דבר שחוצץ בין הגוף של הכהן לבין בגדי כהונה. ואז, והרים את הדשן אשר תאכל אשת העולה למזבח ושמו אצל המזבח. הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. פה זה כבר לא מלאכה. כאן יש משהו שעושים אותו גם לא כל יום. כן, את תרומת הדשן עושים כל יום. זה מין פעולה סמלית כזאת שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות. לעומת זאת, האפר הזה שעל גבי המזבח הרי מתרבה כל יום. בטח אחרי חגים, אחרי שבתות שיש הרבה קורבנות, נכון? קורבנות מוסף והרבה יותר עולות. אז האפר הזה על המזבח מתרבה, ומדי פעם צריך גם באמת להוציא אותו. אז בשביל להוציא אותו צריך להחליף בגדים אחרים. אומרים חז"ל שזה לא חובה, אפשר לעשות את זה עם בגדי כהונה, אבל זה דרך ארץ כזאת. איך אומרים? בגדים שבישל בהם כדרה לרבו, אל יגיש אותם לרבו, נכון? כשאתה בא להגיש, אז אל תביא את זה עם הבגדים שאותם לכלכת בבישול. אז אותו דבר כאן. הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן מחוץ למחנה למקום טהור. פעם בכמה זמן, לא כתוב פעם, מתי שצריך, מוציאים את הדשן מחוץ למחנה. מה זה מקום טהור? מחוץ למחנה יש לנו גם מקום טמא. מה עושים במקום טמא? מוציאים את האבנים המנוגעות של הבית, של, של בית מצורע, בית מנוגע, שנראה בפרשת תזריע. אז הוציא את הדשן מחוץ למחנה למקום טהור, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, ועכשיו התורה עוברת לתאר את האש שצריכה להיות תמיד דוקה למזבח, זה כבר מוזכר בפרשת ויקרא, ושם אמרנו שלמרות שיורדת אש מהשמיים, מצווה להביא מהעדיות. כלומר, אנחנו גם מצווים להדליק. והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, ובעיר עליה כהן עצים בבוקר, בבוקר. כן, בבוקר מביאים עצים להדליק על המזבח, וערך עליה עולה, והקטיר עליה חלבי השלמים. אומרים חז"ל שכל הקורבנות במשך היום הם על העולה. והקטיר עליה, מה זה עליה? על העולה. כאילו אחרי העולה. בעצם כל הקורבנות של היום הם אחרי העולה. במילים אחרות, מה זה בא להגיד? שהעולה זה הקורבן הראשון במשך היום. ועולת הערב, עולת בין הארבעים, היא העולה האחרונה, היא הקורבן האחרון. וערך עליה עולה והקטיר עליה חלבי השלמים. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. מדברים פה על התוקד, תוקד, יש פה כמה פעמים. אומרים חז"ל במסכת יומא שיש ויכוח כמה בדיוק מערכות, כמה מדורות כאילו, כן? כמה מוקדים של אש. היו על המזבח. יש שיטות שונות. 4, 3, 2. כן, אחד היה סתם לקיום האש, אחד היה בשביל הקורבן, אחד היה לקחת ממנו קטורת. אז היו כל מיני, אז דורשים את זה פה מהפסוקים האלה. עכשיו אנחנו עוברים מהעולה, ותרומת הדשן וכולי, שזה השלמה של העבודה שקשורה לעולה, עוברים למנחה. אגב, זה מקביל ממש לספר ויקרא, נכון? למדנו שם על עולה, ואחרי עולה מה למדנו? על מנחה. אותו דבר כאן. וזו תורת המנחה, עקב אותה בני אהרון לפני אדוני אל פני המזבח. כל מנחה, כשמביאו אותה למקדש, צריכים להגיש אותה לקרן דרומית מערבית. איך הגענו לזה? עקרב אותה בני אהרון לפני השם. עקרב אותה פה זה לא להקריב על המזבח, לקרב, להגיש. עקרב אותה בני אהרון לפני השם אל פני המזבח. לפני השם זה צד מערב, פני המזבח זה צד דרום. איפה עולים למזבח? הכבש נמצא בצד דרום. אז בעצם התוצאה של לפני השם ואל פני המזבח זה הזווית הדרומית מערבית של המזבח. שם צריך להגיש את המנחות. יש פה המון הלכות שלמדו מכל מילה. לא ניכנס לכל פרט, אבל נגיד את הדברים בגדול. והרים ממנו בקומצו מסולת המנחה ומשמנה ואת כל הלבונה אשר למנחה, והקטיר המזבח ריח ניחוח אזכרתה לאדוני. כן, אז מרימים, הכהן קומץ מסולת המנחה ומשמנה, מהמקום שהתרבה שמנה, משם עושים את הקמיצה, את זה מרימים למזבח, וזה בעצם מה שהולך למזבח, והשיריים הולכים לכהנים, כמו שעוד שנייה נראה. הפירוט פה רש"י אומר שבמנחות, חלק מההלכות נאמרו לגבי סוג מנחה מסוים, וחלק לגבי סוג אחר. אז פה התורה כוללת כל מיני דברים שהם קשורים לכל המנחות, בשביל שלא עושה בזה סדר. והנותרת ממנה, מהמנחה, יאכלו אהרון ובניו, מצות תאכל במקום קדוש, בחצר אוהל מועד יאכלוה. לא תאפה חמץ, חלקם נתתי אותם מישי, קודש קודשים היא כחטאת וכאשם. כן, אז הפשט, קודם כל ככה, אחרי שקומצים מהמנחה ושמים על המזבח, מותר לכהנים, מותר וצריך שהכהנים יאכלו מן המנחה הזאת, נכון? וגם מה שהם אוכלים, אסור שזה יהיה חמץ. לא תאפה חמץ, מה זה חלקם נתתי אותם מישי? אז הפשט הפשוט הוא, לא תאפה חמץ, למה? כי חלקם נתתי אותם מישי, קודש קודשים היא כחטאת וכאשם. כמו שהקומץ שעולה על המזבח אסור שהוא יהיה חמץ, כמו שהתורה אמרה, כי כל שעור וכל דבר לא תקטיר ממנו אישה להשם, ראינו בספר, בפרשת ויקרא, נכון? אז כמו שהקומץ שעולה על המזבח אסור שהוא יהיה חמץ, גם מה שהם אוכלים, הכהנים, השיריים, אסור שהוא יהיה חמץ. למה? חלקם נתתי אותם מישי, זה כאילו כמו מה שעולה על המזבח, זה אותו דבר. זה חלק מהמזבח, הם אוכלים כאילו מעל גבי המזבח, אז מה ההבדל? זה חייב להיות... אבל רש"י אומר, זה לא, אנחנו קראנו, לא תאפה חמץ, פסיק, חלקם נתתי אותם ישי, גם הטעמים הם ככה. יש דביר מתחת החלקם, אבל רש"י אומר, לא תאפה חמץ חלקם. גם חלקם לא יאפה חמץ, כאילו הוא לוקח את החלקם לחמץ. זה אותו עיקרון, אבל זה פחות פשט בניקוד כאן. כל זכר בבני אהרון יאכלנה, חוק עולם מדורותיכם ישי אדוני, כל אשר ייגע בהם יקדש. כן, מה זה כל זכר בכהנים? זה לא לכהן מסוים השיריים האלה, כל הכהנים מתחלקים בזה, כל בית אב שהיה באותו יום בבית המקדש, ואומר רש"י שאפילו בעלי מומים, גם כהן שלא יכול לעבוד, כי הוא בעל מום, אבל הוא כן מקבל מהקורבנות, מהמנחות כאן בהקשר הזה. ומה זה כל אשר ייגע בהם מקדש? כל המנחות הם קודשי קודשים. אז אם קודשים קלים נוגעים בהם, הם גם הופכים להיות קודשי קודשים לכל ההלכות, לאכול אותם בתוך העזרה ולהישרף אחרי לילה ולא אחרי שתי לילות, בסדר? כל מה שנוגע במנחה הופך להיות כמותה. שני, וידבר אדם משה לאמור, זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו לאדוני ביום ימשך אותו. ממשיכים לדבר פה עכשיו על המנחות. עכשיו עוד סוגי מנחות, אמרנו זה המון פרטים של הלכות, אמרנו בגדול, בויקרא דיברנו על מנחות, דיברנו על עולה לפני זה, ואז אומרים פה את הפרטים של העולה, דיברנו על מנחות, עכשיו פה אומרים את הפרטים של המנחות. אז יש מנחה מאוד מיוחדת. איך נקראת המנחה הזאת? מנחה שכהן גדול מקריב בכל יום, מחציתה בבוקר, מחציתה בערב, וכל כהן שמתחיל להיות כהן בבית המקדש, מה שנקרא, שמקבל מינוי ונכנס לעבודה, אז הוא מקריב את הקורבן הזה, את המנחה הזאת פעם אחת. בסדר? קוראים לזה מנחת חביתין, דרך אגב, ככה, זה הכינוי של זה. וידבר אדוני משה לאמור, זה קורבן אהרון ובניו, אשר יקריבו לאדוני ביום ימשך אותו. אז זה כהן רגיל, אהרון ובניו, ביום ימשך אותו, ברגע שהוא נכנס לעבוד. עשירית היפה סולת מנחה תמיד, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. התמיד פה מתייחס לכהן הגדול. על מחוות בשמן תעשה מורבכת תביאנה, תופיני מנחת פיתים תקריב ריח ריחוח לאדוני. יש פה המון... אנחנו מכירים תיאורים על מנחות, על מה עושים איתם, איך עושים אותם, נכון? אבל פה יש המון. על מחוות בשמן תעשה, מורבכת תביאנה, תופיני מנחת פיתים, תקריב. אז רש"י אומר פה באמת שהיו עושים לה המון דברים. קודם כל, מורבכת זה שהיו חולטים אותה במים רותחים. כמו שעושים קוסקוס. נכון, לוקחים קמח ושמים עליו מים רותחים וזה מבשל אותו. אז היו עושים לה חליטה ברותחים. אחרי זה, אחרי החליטה הזאת, היו אופים אותה בתנור, ואחרי האפייה בתנור, היו מתגנים אותה. בסדר, זו מנחה מאוד מיוחדת, והיא נקראת מנחת פיתים, כי אחרי זה פוטטים אותה. אם אתם זוכרים, בפרטים של המנחות, מנחות הרי צריך לקמוץ אותן. אז זה מנחת צולת. אבל מנחות שמגיעות כבר אפויות, כמו המנחה הזאת, אי אפשר לקמוץ אותה. נכון, היא כבר אפויה. אז... מחלקים אותה לכמה חלקים ואת זה קומצים. בסדר? את החלקים האלה, את השברים האלה. ואז אומרת התורה, והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה חוק עולם לאדוני, כליל תוקטר. כהן רגיל שמתמנה להיות כהן, מביא את זה ביום שהוא נכנס להיות כהן פעם אחת, חד פעמי. אבל הכהן המשיח, תחתיו מבניו, כן, מי שנמשך להיות כהן גדול, יעשה אותה חוק עולם להשם. וכליל תוקטר, כליל תוקטר זה לא רק הכהן הגדול, אלא זה כל המנחות של הכהנים, אין להם קומץ ושיריים, אלא תמיד מנחת כהן היא נקטרת כולה על המזבח. וכל מנחת כהן, זה מה שהתורה עכשיו אומרת, כליל תוקטר, המנחת כהן גדול הזאת, וכל מנחת כהן כליל תהיה, לא תאכל. זה כלל בכל המנחות, כל מנחה של כהן היא מוקטרת כולה על המזבח. אין לה קומץ ושיריים. ודבר עניים של אמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור. זאת תורת החטאת. מעניין. פה יש הבדל בין ויקרא לבין צו. אמרנו שזה הולך מקביל. נכון? היה לנו עולה ואחרי זה מנחה. זה היה מקביל ממש. אבל בפרשת ויקרא, עכשיו הגיעו שלמים ורק אחר כך חטאת. ופה הפכו. עכשיו מגיע חטאת ואשם, ורק אחרי זה מגיע שלמים. יש, הפרשנים מדברים על זה קצת, על ההבדל בין שתי הפרשות האלה בהקשר הזה. יש כאלה שאומרים שבספר ויקרא דיברו על האדם שמקריב. אז קודם כל דיברו על הקורבנות של הנדבה, שזה דבר טוב, ואז על הקורבן חטאת, שזה דבר פחות טוב. כי דיברו על האדם. כשאתה מדבר על האדם, אני מעדיף להגיד את קודם כל את כל הנדבה, ואז את, ואז את החטאת, שזה מגיע על דבר שהוא לא טוב. הוא חובה. לעומת זאת פה, הנושא זה לא האדם שמקריב. מה הנושא פה? זה הפרטים של הקורבנות עצמם. אז פה הולכים לפי החשיבות של הקורבנות. וכל הקורבנות שאנחנו אומרים עד עכשיו, כולל חטאת, זה קודשי קודשים. בניגוד לשלמים, שזה קודשים קלים, לכן שמרו את זה לסוף. בסדר? מובן ההבדל? שם זה על האדם, פה זה על הקורבן. ודבר אל אהרון ולאמור, דבר אל אהרון ולאמור, זאת תורת החטאת. במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת. איפה זה? בצפון, כי זה קודש קודשים. קודש קודשים היא, זה בדיוק מה שהתורה אומרת כאן. הכהן המחטא אותה יוכלנה, במקום קדוש תאכל בחצר אוהל מועד. אמרנו שבחטאת יש לנו את האימורים, האימורים הפנימיים, שהם מוקטרים על המזבח, ואת שאר הבשר מי אוכלים? הכהנים, מי אוכל את זה? אומרת התורה, הכהן המחטא אותה יוכלנה. כאילו, לפי הפשט של התורה כאן, הכהן שהתעסק עם הקורבן, שכיפר לבן אדם שהביא את החטאת, הוא אמור לאכול את החטאת, נכון? אבל חז"ל אומרים שזה לא נכון. מהפסוקים הבאים הם לומדים שכל הכהנים אוכלים את זה, כמו שראינו על המנחות, אפילו באלמום. אז מה זה הכהן המחטא אותה יוכלנה? כהן הראוי לעבודה. זה בא להפוקי תמאה בשעת זריקת דמים. אם יש כהן שהוא לא היה יכול להקריב, כלומר, זה מדבר פה על פוטנציאל, לא על בפועל. כהן שאין לו פוטנציאל להקריב כי הוא תמה, מתי שיקריבו הוא לא אוכל גם, גם אם הוא טהור אחר כך כשאוכלים את זה, בערב וזה הוא ניתר, הוא לא אוכל את הבשר של הקורבן, בסדר? אבל זה לאו דווקא שהכהן שיקריב באמת הוא אוכל. זה בא לפוקר רק מי שלא יכל להקריב. אנחנו נראה את זה פה לאורך כל הפרשה, את הדיוק הזה. הכהן המחטא אותה יוכלנה, במקום קדוש תאכל, בחצר אוהל מועד. את קודשי קודשים אוכלים רק בעזרה. כל אשר ייגע בבשרה יקדש, זה מזכיר את המנחה, שאמרנו שמי שנוגע בה נהיה קדוש, אז כל אשר ייגע בבשרה יקדש, גם קודשים קלים, או משהו מהסוג הזה שנוגע בה, הופך להיות כמותה, ואשר ייזה מדמה על הבגד, אשר ייזה עליה, תחבס במקום קדוש. אם חלק מהאדם של החטאת ניתז על בגד, אז את הבגד הזה אסור להוציא החוצה, זה כמו להוציא את הקורבן החוצה, שאתה פוסל אותו. אז צריך לחבס את זה בתוך העזרה. וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר. אם הכהנים שאוכלים את הבשר שלהם, הם צריכים לבשל אותו, נכון? אם מבשלים את זה בכלי חרס והוא בולע מזה, יישבר, למה? כי אם הוא לא יישבר, אתה הופך את מה שבתוכו לנותר. והבן אדם הבא שיבשל אוכל בכלי הזה, הוא יאכל נותר בעצם, נכון? כלי חרס הוא בולע, ואי אפשר להכשיר אותו. ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. אם הכהנים בישלו את הבשר של החטאת בכלי נחושת, אין בעיה, שישטפו אותו טוב. מורק זה לשפשף אותו, להוציא ממנו את הלכלוך. כן, אז אם בכלי נחושת בושלה, מורק ושותף במים. אנחנו עכשיו לפני פסח, אז יש פה הלכות ככה שמזכירות את ההכשר כלים לפסח. כלי חרס אי אפשר להכשיר אותו, וכלי נחושת אפשר על ידי מירוק ושטיפה במים. כל זכר בכהנים יאכל אותה. קודש קודשים, הנה הראיה. לפני שנייה מה אמרנו על החטאת? הכהן המחטא אותה יאכלנה. ופה מה אומרים? כל זכר בכהנים יאכל אותה. לכן חז"ל אומרים שמה שכתוב כאן, הכהן המחטא אותה, זה בא להפוק עם מי שלא יכל להקריב. וזה לא בא להגיד שרק מי שיקריב יאכל. כי פה כתוב שכל הכהנים אוכלים. וכל חטאת אשר יובא מדמה, אלו אל מועד לכפר בקודש לא תאכל, בה יש תשרף. מה זה? דיברנו על חטאות רגילות שאוכלים אותם, לעומת מה? וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש. אנחנו כבר, אתם זוכרים, אנחנו בוגרים כבר של פרשת ויקרא. איזה חטאות נכנסות אל הקודש פנימה? פר כהן משיח, אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, פר אליהם דבר של ציבור, אם סנהדרין טעו, נכון? והחטאות האלה, כמו הפר של הכהן הגדול ביום הכיפורים, החטאות האלה שהדם שלהם נזרק על הפרוכת בקודש ועל מזבח הזהב, הם לא נאכלות. האמת שזה ככה הפשטנים כאן אומרים, למרות שרשי לא אומר ככה. רשי אומר שזה בא לרבות שאם בטעות לקחת אדם של חטאת חיצונית והכנסת אותה פנימה, אז כבר אסור לאכול את הבשר שלה. אבל אפשר להגיד שרשי גם מבין כמו הפשטנים, רק הוא בא לרבות עוד משהו. זאת אומרת, הפשט של הפסוקים פה מדבר על מה? שחטאות פנימיות לא נאכלות. באמת למדנו בוויקרא ששורפים את הבשר שלהם ולא אוכלים אותו. רשי בא להגיד לך שגם חטאת רגילה, חיצונית, שאמורים כן לאכול אותה, אם הכנסת בטעות אדם של הפנימה, אסור לך לאכול אותה. וזו תורת האשם. חטאת אשם, זה קורבנות דומים. אתם זוכרים? למדנו בוויקרא על אשם, על מה למדנו את זה? אשם גזלות, נכון? אשם מעילות, ראינו שמה. ראינו כמה אשמות. וזו תורת האשם, קודש קודשים הוא. במקום אשר ישחטו את העולה, ישחטו את האשם, כי זה קודש קודשים בצפון, ודמו יזרוק על המזבח סביב. בניגוד לחטאת, שהאדם ניתן על ארבע קרנות המזבח, באשם זה נזרק כמו עולה. כן? בשתי הזוויות. שתיים שהם ארבע. ואת כל חלבו יקריב ממנו, את העלייה ואת החלב המכסה את הקרב. מה זה את העלייה? ראינו שרק בכבש יש עלייה. נכון בחטאות? זה נכון. באשם, מה מביאים באשם? איל. ולכל איל יש עלייה. כאילו, בניגוד לחטאת שאפשר להביא או כבשה או סעירה, שאז אין לה עלייה, לסעירה אין עלייה, בקורבן אשם זה רק איל. ממילא יש עלייה, לכן התורה לא מחלקת כאן. ברור לה שיש עלייה. ואת כל חלבו יקריב ממנו את העלייה ואת החלב המכסה את הקרב. ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהם אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה. מה הכותרת של כל הסיפור הזה? הימורים. למדנו את זה בויקרא. והכתיר אותם הכהן המזבח, ישאל לאדוני, השם הוא. כל זכר בכהנים יאכלנו, במקום קדוש יאכל, קודש קודשים הוא. גם כאן כל זכר בכהנים יאכלנו, כן? כמו שראינו בחטאת. כחטאת כאשם תורחת להם, הכהן אשר יכפר בו, לא יהיה. מדהים. אחרי שאומר שזה לכל הכהנים, כחטאת כאשם תורחת להם, הכהן אשר יכפר בו, לא יהיה. מה הפשט? לפני שנייה אמרת זה לכל הכהנים, אלא לכל הכהנים שהיו ראויים להקריב. בניגוד לכהן שלא היה ראוי להקריב. זה בדיוק כמו שרשי. רשי כל הזמן מדגיש להגיד את זה. הכהן אשר יכפר בו, הראוי לכפרה. לא באמת שזה הולך רק אליו. זה לא יכול להיות, כי לפני שנייה התורה אמרה שזה לכולם. והכהן המקריב את עולת איש, אור העולה אשר יקריב לכהן, לא יהיה. אז גם כאן, אומר רשי, יכול לא לבדו, תלמוד לומר לכל בני ארון תהיה. יכול לכולן, תלמוד לומר לכהן המקריב, הכיצד לבית אב של אותו יום. טוב, פה רשי עושה דיוק אחר. שזה לא הולך לכל הכהנים, וזה גם לא הולך לכהן הזה, זה הולך לבית האב. אבל זה פשוט, שזה מי שמקבל מהקורבנות, זה רק בית האב שנמצא באותו יום בבית המקדש. עכשיו מגיע פסוקים קצת קשים. וכל מנחה אשר תאפה בתנור, חוזרים עכשיו למנחות כאילו, וכל נעשה במרחשת ועל מחוות, במילה אחת מה זה? נעפה בתנור, מרחשת ומחוות, זה בעצם כל המנחות שמגיעות מהבית כבר מוכנות, בניגוד למנחת סולת, לכהן המקריב אותה לא תהיה. ולכל מנחה בלולב השמן וחרבה, חרבה זה מנחת סוטה או מנחת חוטה, בדלי דלים, נכון? בעולה ויורד. יש דלי דלים מנחה. לכל בני ארון תהיה יש כאחיו. הפשט הפשוט, אם אני הייתי כאילו מפרש את הפסוקים האלה, הפשט הפשוט הוא שמנחה שמגיעה מהבית אפויה, היא הולכת לכהן שמקריב אותה. לעומת מנחה שמגיעה סולת, המנחה הרגילה, הפשוטה, מנחת סולת, היא הולכת לכל בני אהרון. בסדר? זה כאילו מה שכתוב כאן. אבל חז"ל ממש לא אומרים ככה. כאילו הם מערבבים את שתיהם ביחד. ששניהם, גם אלה וגם אלה, הולך לכל הכהנים, לכל מי שהיה ראוי להקריב, כמו שאמרנו קודם. בסדר? מעניין שלא... לא עמדו על החלוקה הזאת בין שני הדברים האלה, או חלקו על העניין הזה, או שהבינו את זה אחרת. זה נקודה מעניינת. שלישי, וזאת תורת זבח השלמים. אמרנו, השלמים שבויקרא מופיעים קודם, לפני חטאת, אז פה בצו הם מופיעים אחרי חטאת. וזאת תורת זבח השלמים אשר הקריב לאדוני. אם על תודה יקריבנו, שמה דיברנו על שלמי נדבה, שהם לא תודה, סתם שלמים שאדם רוצה להביא. ושלמים זה קורבן מיוחד, מה המיוחד בו? שהולך גם למזבח, גם לכהנים וגם לבעלים. חז"ל אמרו שזה מטיל שלום בעולם. וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לאדוני. אם על תודה יקריבנו, כן, שזה שלמים חדשים שלא למדנו עליהם בפרשת ויקרא, אדם שרוצה להביא שלמים, על תודה, אומר פה רש"י, ארבע צריכים להודות, כמו שאנחנו מכירים, נכון? הולכי מדברות, יורדי הים, חולה שהתרפא, אסור שיצא מבית האסורים. אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח תודה, חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, אז חלות בלולות בשמן, רקיקים, שזה לא שמן כמו חלה עם שמן בפנים, אלא רקיק זה דק, זה בלי שמן, דל קלוריות, כן? בלול בשמן, סליחה, משוך בשמן, בסוף זה לא דל קלוריות. הלחם עצמו הוא, המנחה עצמה, היא רקיקים, אבל עליה מושכים שמן, וסולת מורבכת, חלות בלולות בשמן. אז יש שלוש סוגים יש פה, חלות, רקיקים ורווחה, שאותה גם חולטים לדעתי, כן? וחוץ משלושת המנחות האלה שהם מצא, יש לנו סוג רביעי, על חלות לחם חמץ, יקריב קורבנו על זה וכתודה תלמת. אומרים חז"ל שמכל סוג, מי שמביא את שלמי התודה צריך להביא 10 לחמים, בסדר? 10 חלות, 10 רקיקים, 10 רווחה ו10 חלות של חמץ. והקריב בנו אחד מכל קורבן תרומה לאדוני, לכהן הזורק את דם השלמים לא יהיה, גם כאן, זה לא לא, למי זה? זה לכל הכהנים, נכון? האמת שיכול להיות שפה זה כן רק לכהן הזה, בוא נראה רגע. לא, פה רש"י אומר באמת, באופן חריג, שזה באמת לכהן שעובד. החלות האלה שמביאים תרומה מכל סוג, אמרנו שמביאים 4 סוגים של מנחה, ומכל סוג 10 לחמים, אז מכל סוג הוא נותן לחם אחד לכהן. כלומר, כמה הכהן מקבל? 4 מנחות. ופה זה באמת רק הכהן שהקריב מקבל. מעניין הדבר הזה. והקריב בנו אחד מכל קורבן תרומה לאדוני, לכהן הזורק את דם השלמים לא יהיה. זה לא עולה על המזבח. כל שאר הלחמים שנשארו, 36 לחמים, הולכים לבעלים. נכון? הבשר של הקורבן הולך לבעלים. האימורים הולכים למזבח, והכהן מקבל 4 לחמים, חזה ושוק. בסדר? זה מה שהולך לכהן. ובשר זבח תודת שלמיו ביום קורבנו יחל, לא יניח ממנו עד בוקר. ואם נדר או נדבה זבח קורבנו, מה שלמדנו בספר ויקרא, אם אדם לא מביא שלמי תודה, אלא שלמים רגילים, ביום הקריבו את זבחו יאכל ומחרת, והנותר ממנו יאכל. והנותר מבשר הזבח ביום השלישי בה יש ישרף. וכולי. עוד מעט נראה את הפירוט. זאת אומרת, התורה אומרת ככה. יש לנו שני הבדלים בין שלמי תודה לשלמים, שלמי נדבה רגילים. שלמי תודה, הם צריכים לבוא עם 40 חלות, עם 40 מנחות, והם נחלים רק ללילה ויום, לעומת שלמים רגילים שאין בהם את המנחות האלה, הם באים רק, מביאים רק את הקורבן עצמו, והוא יכול לאחל לשני עמים ולילה אחד, בסדר? זה העיקרון. יש פה כמה דברים שצריך להזכיר. קודם כל, יש פה דבר מוזר מאוד. הוסיפו עוד הרבה אוכל על שלמי התודה, ומה עשו לזמן? קיצרו אותו ביום, זה לא הגיוני. היו צריכים להוסיף עוד יום, או לתת לשלמים רגילים יום אחד, ולתת לשלמי תודה יומיים. אז הפרשנים מסבירים דבר מעניין, מרתק. הרי מה העיקרון של שלמי תודה? להודות להשם, נכון? עכשיו, אם אמרו לך לאכול הרבה דברים, ובזמן מאוד קצר, מה אתה תעשה? אתה תקרא להרבה אנשים, כי אתה לא יכול לאכול את זה לבד. תקרא להרבה אנשים, זאת בדיוק המטרה, סעודת הודיה. בסדר? אז זה אחד הפירושים שמביאים כאן. עוד דבר מעניין שאני רק רוצה לרמוז עליו, זה העניין של החמץ. לא מצאנו בבית המקדש חמץ כל כך, חוץ משתי הלחם בשבועות, שזה גם עניין מיוחד בחג מתן תורה. עוד מקום שיש חמץ זה פה. עכשיו, שני המקומות האלה לא חורגים מהכלל שלמדו בויקרא, של לא להקטיר חמץ על המזבח, כי הם לא מוקטרים על המזבח. למי הם ניתנים? לכהן. ושם לכל הכהנים, פה לכהן שמקריב את שלמי התודה. אבל דבר מיוחד שמצאנו פה חמץ, צריך לשים את זה בראש. פעם אמרתי שיש פה עיקרון שאדם רוצה להודות, חמץ כאילו מבטא את החיים. בדרך כלל זה יצר הרע, זה... אבל זה המורכבות של החיים, זה הניפוח של החיים, זה המורכבות של החיים. כשאדם רוצה להגיד תודה, אז תודה אומרים דווקא מתוך המורכבות של החיים, ולא מאיזה ניתוק מהחיים. בסדר? כן. ואם נדר או נדבה זבח קורבנו ביום הקריבו את זבחו יאכל, ומחרת, והנותר ממנו יאכל. הפסוק פה קצת קשה, מסכימים איתי? ואם נדר או נדבה זבח קורבנו ביום הקריבו את זבחו יאכל, וממחרת, מה זה ממחרת והנותר ממנו יאכל? והנותר מבשר הזבח ביום השלישי, בא שיסרף. למה קוראים נותר למה שנשאר ביום השני שמותר לאכול אותו? שומעים את השאלה? אז מסביר פה אחד הפרשנים, לא זוכר אם זה הרמב"ן או הרשב"ם, שלומד מפה דין שלכתחילה, גם בקורבן שמותר לאכול אותו יומיים, צריך לכתחילה לאכול אותו ביום הראשון. ואם אתה לא אוכל את זה ביום הראשון, התורה קוראת איזה נותר. מותר לך לאכול את זה, אבל זה נקרא נותר. בסדר? והנותן בשר הזבח ביום השלישי בא יש להסרב. ואם יכול לאכל עם בשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לו. המקריב אותו לא יחשב לו. זה לא נחשב לו, זה לא עולה לו לקורבן, זה קורבן לא טוב, זה קורבן פסול. פיגול יהיה. המילה פיגול, דבר מעניין. התרגום פה אומר מרחק יהיה. פיגול זה משהו מרוחק, משהו שהוא לא טוב. והנפש האוכלת ממנו עוונה תישא. אז באופן פשוט על מה מדובר כאן? על בשר שנשאר ביום השלישי, שאסור כבר מותר לאכול יומיים, ביום השלישי אסור לאכול וזה נקרא פיגול. אבל חז"ל למדו שזה לא, זה ברור שבשר שנשאר הוא נותר ואסור לאכול אותו. חז"ל מחדשים פה שאם אדם חשב בשעת ההקרבה, הכהן, הבעלים, חשבו לאכול את זה חוץ לזמנו, כלומר אחרי יומיים, כשהוא שוחט אומר, אני אוכל את זה עכשיו שבוע, אז כבר עכשיו, אחרי שהוא שוחט את זה ומקטיר את האימורים וזה, אסור לאכול את זה, ומי שאוכל את זה, זה פיגול. בסדר? ומפה המושג לפגל, שזה לפסול את הקורבן במחשבה. ומי שאוכל פיגול חייב קראת, גם אם זה בתוך זמנו, בגלל שחשבו לאכול את זה אחרי הזמן, אז גם בתוך הזמן זה נחשב פסול. והבשר אשר יגע בכל תמה לא יאכל, באש יישרף, כן, גם בשר שהוא לא פיגול, בשר של שלמים בתוך זמנו שכל המחשבות שלו היו, עליו היו טובות, הכל היה בסדר, אם הוא נטמע, לא יאכל, באש יישרף. והבשר, כל טהור יאכל בשר. פה זה בא להזהיר, זאת אומרת ככה, אם הבשר נטמע, אסור לך לאכול אותו, ואם אתה טמא, אסור לך לאכול את הבשר. ועכשיו התורה ממש מחמירה בזה, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לאדוני ותומתו עליו, אדם טמא שאוכל מבשר זבח השלמים אשר לאדוני ותומתו עליו, ונחרטה נפשי מהמאה. והתורה ממשיכה להדגים את זה, ונפש כי תיגע בכל טמא, בתומת אדם, או בבהמה טמאה, או בכל שקץ טמא, כן, חיה שזוחלת על הרצפה שהיא טמאה, ואכל מבשר זבח השלמים אשר לאדוני ונחרטה נפשי מהמאה. אז רש"י כאן אומר שכאילו, ערבבו כאן שני, יש פה זה שני איסורים. האיסור החמור ביותר זה שאדם טמא אוכל את הקורבן, וזה איסור כרת. עכשיו, מה שהובלה פה בין הפסוקים, שגם אסור לאכול קורבן טמא, מה שאמרנו פה בהתחלה, והבשר שיגע בכל טמא לא יאכל באש יישרף, זה לא כרת, זה לאו. אדם טהור שאוכל בשר קורבן טמא, הוא עבר על לאו, הוא לא עבר על כרת. אבל אדם טמא שאכל קורבן טהור, הוא חייב כרת. ודבר ענן משה למור, דבר בני ישראל למור, כל חלב, שור וחסב ועז לא תאכלו. כן? אמרנו שאסור לאכול דם ואסור לאכול חלב. החלבים בעיקרון מוקטרים על המזבח. החלבים זה השומנים האלה של הבהמה. כן, יש שומנים שמותרים, וזה נקרא שומן, יש שומן שהוא אסור והוא נקרא חלב. אז החלקים האלה שאסור לאכול אותם, התורה אומרת, דבר בני ישראל אמור, כל חלב שור וחסב העז לא תאכלו. כן, חלב של חיה שלא מוקטרת על המזבח הוא מותר. רק חלב של בהמות כאלה שמוקטרות על המזבח אסור. וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה, ויכול לא תאכלו. לא תאכלו. גם נבלה וטרפה שלא מקטירים אותה על המזבח, עדיין את החלב שלה אסור לאכול. מה מותר לעשות איתה? מותר לעשות את המלאכה, היא לא אסורה בהנאה. כן, אומרים פה חז"ל שגם אם היא נטמאת, סליחה, היא לא נטמאת, נכון, יש לנו טומאת בהמה, בהמה שניתה נבלה או טרפה היא מטמאת. גם בהמה טהורה היא מטמאת. אבל החלב, בגלל שהוא לא היה אמור להיות מותר בשחיטה, הוא גם לא מטמא. זה יעשה לכל מלאכה. הפשט הפשוט הוא שאסור לכם לאכול, אבל מותר לכם לעשות עם זה דברים אחרים. כן, זה הפשט הפשוט. אבל חז"ל למדו מכאן שטומאה לא חלה על החלב. החלק הזה של החלב הוא לא מטמא בטומאת נבלה. כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב מן האישה לאדוני, ונכרתה הנפש האוכלת מהמאה. מעניין, אני עכשיו חושב לגבי החלב נבלה וחלב טרפה. כאילו, אם, כאילו, לא שאנחנו באמת מורשים לחשוב על הטעמים של המצוות וכו', או מזה להבין דברים או להשיג דברים, אבל זה ממש נראה פה כאילו, בגלל שמקטירים את זה למזבח, את החלב, אז אסור לאכול. אז למה התורה אומרת לנו, וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לאכול לך ואכול לא תאכלו? היה אפשר לחשוב שנבלה וטרפה שאי אפשר להקטיר למזבח, אפשר לאכול את החלב שלהם, כן? אז התורה אומרת שגם את זה אסור. כי כל אוכל חלב מן הבמה אשר יקריב מן האישה לאדוני, ונחיתה נפש האוכלת מהמאה. על אכילת חלב חייבים כרת כמו על אכילת דם. וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם, לעוף ולבהמה. כל נפש אשר תאכל כל דם, ונחיתה נפש ההיא מהמאה. מה זה בכל מושבותיכם? אז חז"ל אומרים, זה לא חובת הקרקע, זה לא כמו מצוות שתלויות בארץ. זה חובת גוף, אז היא לא תלויה במקום או דווקא מקום ספציפי בכל העולם. וידבר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, מקריב את זבח שלמיו לאדוני, יביא את קורבנו לאדוני מזבח שלמיו. אנחנו ממשיכים עם השלמת הפרטים, כמו שראינו על כל הקורבנות, על עולה, מנחה, חטאת, עכשיו על השלמים, ממשיכים פה. מעניין שהחלב והדם נכנס פה בשלמים. השלמים במדבר, כשהם היו רוצים לאכול בשר, הם היו מקריבים שלמים למשכן, נכון? רק בארץ הותר להם לאכול בשר תאווה, נכון? אז כל הפרטים שלא לאכול חלב ולא לאכול דם נאמרו יחד עם השלמים, כי זה בעצם היה הבשר שלהם. אוקיי, אז עכשיו ממשיכים בפרטים האלה, ודבר לנו שנאמור דבר בני ישראל, אמור, המקריב את זבח שלמיו לאדוני, יביא את קורבנו לאדוני מזבח שלמיו, ידיו תביאנה את אישי אדוני, את החלב על יחזה יביאנו, את החזה להניף אותו תנופה לפני אדוני. הוא מביא את החלב עם החזה, כן? את החלב למה הוא מביא? בשביל להקטיר. ואת החזה למה הוא מביא? את החזה לא מקטירים, החזה למי הולך? לכהן. אז לכן אומרים, את החלב על החזה יביאנו. את החלב לא אומרים לי למה הביאו אותו, כי זה ברור. מביאים אותו בשביל להקטיר על המזבח, אני יודע את זה. את החזה אני לא יודע מה אני עושה איתו. אז את זה התורה אומרת, את החזה להניף אותו תנופה לפני השם. את החזה רק מניפים, לא מקטירים. והקטיר הכהן את החלב המזבחה, והיה החזה לארון ולבניו. אחרי שהניפו את החלב ואת החזה, את החלב מקטירים ואת החזה נותנים לכהן. ואת שוק הימין תיתנו תרומה לכהן מזבחי שלמכם. את השוק לא מניפים יחד עם החלבים, אבל נותנים. בקיצור, החלבים וכל האיברים הפנים, האימורים, מה שנקרא, הולכים למזבח, החזה והשוק הולכים לכהן, ושאר הבשר הולך לבעלים. המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרון לא תהיה שוק הימין למנה. אוקיי? זה בדיוק כמו שראינו קודם, גם כאן רש"י אומר. זה לא באמת מי שמקריב את דם השלמים ואת החלב לא תהיה שוק הימין. למי הולך שוק הימין והחזה? לכל הבית אב. אלא מה? אז מה זה המקריב את דם השלמים? מי שראוי להקריב, כמו שראינו קודם. כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה, מעניין, חזה נקרא תנופה ושוק נקרא תרומה. לקחתי מבני ישראל מזבחי שלמיהם, ואתן אותם לארון הכהן ולבניו, לחוק עולם מעל בני ישראל. זאת משחת אהרון ומשחת בניו. מה זה משחת אהרון? נשמע כמו זה משחה. מה זה משחת אהרון? ככה מושכים את אהרון. זאת משחת אהרון ומשחת בניו משה אדוני, ביום הקריב אותם לכהן לאדוני. זאת אומרת, החזה והשוק, כשמשכו אותם להיות כהנים, הקדוש ברוך הוא עשה איתם הסכם, שהחזה והשוק הופך להיות שלהם. זאת משחת אהרון ומשחת בניו, משה אדוני ביום הקריב אותם לכהן לאדוני, אשר ציווה אדוני לתת להם ביום מושכו אותם, את בני ישראל חוקת עולם לדורותם. זאת התורה, לעולה, למנחה ולחטאת, זה ממש פסוק מסכם. עוד מעט אנחנו מתחילים פה את איך הקדישו את אהרון ואת בניו להיות כהנים, נכון? איך חנכו אותם להיות כהנים. אז פה התורה מסכמת. זה מסכם גם את פרשת ויקרא. זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. מה זה המילואים? עולה, מנחה, חטאת, אשם וזבח השלמים, אני יודע מה זה. מה זה מילואים? צו 8. מה זה מילואים כאן? מילואים זה מה שציוויתי להקדיש את אהרון ואת בניו. עכשיו, איפה הוא אמר את זה כאן? לא דיברנו על זה בפרשות ויקרא וצו, נכון? אלא מה? באמת רש"י אומר, עוד מעט אנחנו נראה את זה, שכל הפרשה הבאה של הקדשת אהרון ובניו, היא נאמרה, אין מוקדם ומאוחר בתורה, וזה לא נאמר פה. זה נאמר מיד, עוד בעצם לפני ספר ויקרא כאילו, כן? וזה מאוד מתאים, זה שהתורה מסכמת פה. זה יוצא שכאילו, פרשות, צריך להגיד את זה ככה, פרשות ויקרא וצו, צריך להגיד לפי רש"י כנראה, הם נאמרו, זה כאילו עוד שייך לפני הקמת המשכן, בסדר? לא אחרי הקמת המשכן, לפני הקמת המשכן, ופה התורה מסכמת, זאת התורה לעולם, מנחה לחטאת ולאשם ולמילואים, ולזבח השלמים, מה שאמרתי לך, פרשת תצווה, בסדר? זה סוגר מעגל עם פרשת תצווה. אשר ציווה אדוני את משה בהר סיני, ביום צוותו לבני ישראל להקריב את קורבנים לאדוני במדבר סיני. זה מאוד חזק. אשר ציווה אתם את משה בהר סיני. יש ציוויים שהשם ציווה את השם בהר סיני, ויש ציוויים שהוא ציווה אותו איפה? באוהל מועד. זה עוד חוזר אחורה להר סיני, לא לאוהל מועד. בסדר? רביעי. וידבר אדוני משה לאמור. עכשיו אנחנו עוברים לפרשה של הקדשת אהרון ובניו להיות כהנים. רש"י פה אומר, אין מוקדם ומאוחר בתורה, והפרשה הזאת נאמרה שבעת ימים קודם הקמת המשכן, לפני א' בניסן, בכף ג' באדר. כאילו עוד אין משכן שהוא בנוי באמת. כל יום הקימו אותו ופרקו אותו, הקימו אותו ופרקו אותו, עד שהקימו אותו לגמרי ב' בניסן. אבל הפשטנים אומרים שזה היה כבר אחרי שהמשכן הוקם. זה מחלוקת כאן, כאילו איפה בדיוק נאמרה הפרשה הזאת. בכל מקרה, הפרשה הזאת היא חוזרת אחד לאחד על מה שנאמר בפרשת תצווה. גם רש"י כאן אומר, כל העניין הזה בפרשת המילואים פירשתי בי ואתה תצווה. כן, אז הוא לא מעריך כאן. ודבר אדוני משה לאמור, קח את אהרון ואת בניו איתו, קח, התרגום אומר, קרב, כן, לקחת בדברים, זה לא לקחת, זה לא חפץ. תשכנע אותם, תמשוך אותו, אומר פה רש"י, תשכנע אותו. קח את אהרון ואת בניו איתו ואת הבגדים, ואת שמן המשחה, למשוך את הבגדים ואת אהרון ואת כל כלי המשכן, ואת פר החטאת ואת שני האלים ואת סל המצות. מה שהתורה אמרה פרשת צווה, כל הקורבנות. ואת כל העדה הקל אל פתח אוהל מועד. אחד המקומות שהחזיק מועט את המרובה. כל העדה נכנסו לפתח אוהל מועד, כאילו, לאזור הזה שהוא מאוד קטן. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו, ותיקהל העדה אל פתח אוהל מועד. מעניין, ויעש משה כאשר ציווה השם אותו. מודגש כאן שהוא עושה את מה שהשם ציווה אותו, וזה לא מעצמו. ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר ציווה אדוני לעשות. עוד פעם, אומר פה רש"י, שאמר משה לעם ישראל, אל תחשיבו, אני לא עושה את זה לא לכבודי ולא לכבוד אחי, שם זה כולם משפחה, נכון? הכל אני עושה מה שהשם ציווה אותי. ויקרב משה את אהרון ואת בניו, ויחץ אותם במים. ויתן עליו את הכותונת, ויחגור אותו באבנת, כן, וילבש אותו את המעיל, ויתן עליו את האפוד, ויחגור אותו בחשב האפוד. לאפוד היו את הרצועות האלה משני הצדדים שבעצם הם מה כמו חגורה על המעיל, ויחגור אותו בחשב האפוד ויאפוד לו בו. וישם עליו את החושן, ויתן לחושן את האורים ואת התומים, שזה שם השם המפורש, שנכנס שם בין הכפלים של החושן. וישם את המצנפת על ראשו, וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב, נזר הקודש כאשר ציווה אדוני את משה. כן, המצנפת זה הכובע, והציץ זה הטס על המצח, וקושרים אותו מאחורה עם הפתילי תחלת, כל מה שראינו בספר, בסוף ספר שמות. ויקח משה את שמן המשחה, וימשך את המשכן ואת כל אשר בו, ויקדש אותם. ויז ממנו על המזבח 7 פעמים, זה דבר מדהים. פסוק י' אין אותו בציווי. אין דבר כזה לעזות, משמן המשחה על המזבח. ויז ממנו על המזבח 7 פעמים, רש"י אומר, לא ידעתי איך נצטווה בהזעות הללו. ויז ממנו על המזבח 7 פעמים, וימשך את המזבח ואת כל כליו. צריך למשוך את המזבח, למשוך את הארון ואת בניו, לא צריך לעזות מהשמן על המזבח. וימשך את המזבח ואת כל כליו, ואת הכיור ואת קנו לקדשם, ויצוק משמן המשחה על ראש הארון, וימשך אותו לקדשו. ויקרב משה את בני הארון, וילבישם כותנות, ויחגור אותם אבנת, ויחבוש להם מגבעות. שימו לב שהכובע של הכהנים הרגילים לא נקרא מצנפת, זה נקרא מגבעת. ובאמת הרמב״ם אומר שיש הבדל במבנה של המגבעת והמצנפת. כאשר ציווה אדוני את משה, 5, ויגש את פר החטאת, ויסמוך אהרון ובניו ותדיהם על ראש פר החטאת, וישחט, ויקח משה את הדם, ויתן לקראתו מזבח סביב באצבעו. נותנים את זה כמו כל חטאת רגילה על, על קרנות מזבח העולה. ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח, ויקדשהו לכפר עליו, ויקח את כל החלב אשר על הקרב, זה כל האימורים, ואת יותרת הכבד ואת שעה כלבת החלביהם, ויקטר משה המזבחה. עכשיו, איזה חטאת זאת? תגידו לי, חטאת פנימית או חיצונית? חטאת חיצונית. היא לא הובאה אל הקודש פנימה, נכון? מה צריך לעשות עם הבשר שלה? לכאורה, לאכול. לא, כתוב את הפר ותורו ואת בשרו ואת פרשו, שרב בה יש מחוץ למחנה, כאשר ציווה אדוני את משה. אז זה דבר מיוחד. אומר רש"י בפרשת תצווה, לא מצאנו חטאת חיצונית נשרפת, אלא זו. בסדר? זה כל 7 ימי המילואים, וגם ביום השמיני המילואים זה היה ככה. ויקרב את אל העולה, שזה העיל השני, אחרי הפר, ויסמכו אהרון ובניו ותדיהם על ראש העיל, וישחט ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב. לא נותנים את זה על קרנות המזבח, זה עולה. זורקים אותה על שתי הזוויות, 2 שהם 4, ואת העיל ניתח ניתחה, ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפאדר. הפאדר זה השומן, זה החלב. ותקרב את הקרעים אחת במים, והקטר משה את הכל העיל המזבח, העולה הוא לריח ניחוח, ישהו לאדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. 6. בסדר, העולה אין בה שום דבר מיוחד, כמו כל עולה רגילה. עכשיו מגיע קורבן מיוחד, והקרב את העיל השני אל המילואים. זה ה... זאת התורה למנחה, לחטאת ולשם, ולמילואים, אמרנו, נכון? קודם. והקרב את העיל השני אל המילואים, וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, וישחט, ויקח משה מדמו ויתן. זה דבר מאוד מיוחד, לא מצאנו את זה בשום מקום, חוץ מפה ו... מצורע, טהרת מצורע. וישחט ויקח משה מדמו ויתן על תנוך אוזן אהרון הימנית ועל בוין ידו הימנית ועל בוין רגלו הימנית ויקרב את בני אהרון ועושה את אותו דבר גם על אהרון וגם על בניו ויתן משה מן הדם על תנוך אוזנם הימנית ועל בוין ידם הימנית ועל בוין רגלם הימנית ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב כי זה דם של שלמים כמו של עולה צריך לזרוק אותו על המזבח מסביב 2 שהם 4 זה נקרא מילואים אומר פה רשי לשון שלמים שממלאים ומשלימים את הכהנים בכהונתם. הם כאילו ממלאים או חונכים את הכהנים להיות כהנים. זה כאילו הקורבן העיקרי, המרכזי. ויקח את החלב, את העלייה. כן, למה זה עלייה? כי מדובר פה בעיל. לעיל תמיד יש עלייה. נכון? אז זה האימורים הפנימיים שמוכתרים על המזבח. ויקח את החלב, את העלייה ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת יותר את כבד שתי הכליות וחלביהם ואת שוק הימין. ומסל המצות... אשר לפני אדוני לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד וישם על החלבים ועל השוק הימין. ויתן את הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו, הם הבעלים. אהרון ובניו פה זה לא כהנים. הם הבעלים. מי הכהן? בשבעת ימי המילואים? משה רבנו. ויתן את הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו וילף אותם תנופה לפני אדוני. ככה הוא כאילו מניף אותם להיות כהנים. ויקח משה אותם מעל כפיהם ויקטר המזבח על העולם מילואים מהם לריח ניחוח, ישהו לאדוני. מעניין מאוד. יש פה לחמים שמוכתרים על המזבח, זאת אומרת המנחות, הן מצות, אבל מנחות, והשוק מוכתר על המזבח, וזה גם דבר חריג. כמו שראינו קודם שהפר הוא חיצוני והוא נשרף, יש פה בשבעת ימי הימים דברים שהם לא מתאימים לכללים הרגילים של הקורבנות, בסדר? בעצם למשה רבנו שהוא הכהן היה צריך ללכת המנחות האלה, והחזה והשוק, אבל המנחות הולכות על המזבח, וגם השוק, חלקם לפחות של המנחות, השוק, ורק החזה הולך למשה, שהוא הכהן. ויקח משה את החזה ויניפהו תנופה לפני אדוני, מאל המילואים למשה היה למנה, כאשר ציווה אדוני את משה. רש"י אומר, משה כאילו היה הכהן הגדול, שהוא כאילו מכניס את הכהן את הכהנים להיות כהנים בכלל, נכון? אז באיזה בגדים הוא שימש? בבגדי לבן, בסדר? יש לפעמים בגדי לבן הם הגדולים מכולם. כן, זה כמו שאומרים, גדול מרבן שמו. יש, משה רבנו לא צריך בגדים מיוחדים בשביל להיות כהן גדול. שביעי, ויקח משה משם למשחה ומן אדם אשר למזבח, ויז על אהרון, על בגדיו, על בניו, על בגדי בניו איתו, ויקדש את אהרון ואת בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו איתו. זה גם נראה לי משהו שהוא לא צובה, זה חלק מהדברים שאנחנו לא יודעים איפה הוא צובה עליהם. אחרי שכבר יש שמן המשחה על המזבח, וגם דם מהקורבנות, נכון? מהחטאת, מהאשם, מהעולה, אז משה רבנו לוקח מהשמן הזה ומהדם, ומזה גם על אהרון וגם על בגדיו ובניו, ועל הבגדים של בניו. ויקדש את אהרון ואת בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו איתו. ואומר משה לאהרון ואל בניו, בשלו את הבשר פתח אוהל מועד. איזה בשר? של השלמים, נכון? הבשר של החטאת, של הפר החטאת נשרף. הבשר של העולה הוא כתר כליל על מזבח. אז איזה בשר נשאר לבעלים? רק הבשר של השלמים. משה קיבל את החזה, המזבח כביכול קיבל את האימורים, ואהרון ובניו שהם הבעלים מקבלים את הבשר. ואומר משה לאהרון ואל בניו, בשלו את הבשר פתח אוהל מועד ושם תאכלו אותו. ואת הלחם אשר בסל המילואים, חוץ מהלחם שהוקטר על המזבח, יש את הלחמים שאתם מקבלים. כאשר ציוויתי לאמור אהרון ובניו, יאכלו הוא. והנותר בבשר ובלחם, באש תשרופו. אם יהיה נותר, חס ושלום, מהקורבנות האלה, אז תשרפו את זה. זה קודשי קודשים, זה יש לזה רק לילה אחד. ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים. כן, שלמים בדרך כלל הם קודשים קלים, אבל פה זה שלמים מיוחדים, זה לא שלמי נדבה, או זה שלמים מיוחדים לשבעת ימי המילואים, אז הם קודשי קודשים. ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מילואיכם. שבעת ימים האלה, אתם מתחנכים להיות קורבן, להיות כהנים. כי שבעת ימים ימלא את ידכם. כאשר עשה ביום הזה, ציווה אדוני לעשות לכפר עליכם. איך אני צריך להגיד כאן? מי מדבר פה? משה רבנו, נכון? הוא מצווה את אהרון ואת בניו, הוא מפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, עד יום מלאת ימי מילואיכם, כי שבעת ימים ימלא את ידיכם, כאשר עשה ביום הזה, מי עשה? כאשר עשיתי ביום הזה, ציווה השם לעשות, לכפר עליכם, השם ציווה אותי, נכון? אני צריך להגיד כאשר עשיתי. טוב, זה, הרבה פעמים בתורה, משה רבנו מדבר, כאילו, משה רבנו אמר את התורה, אבל הוא אמר לו כמו שהשם אמר לו להגיד אותה. אז זה כאילו משה מדבר כאן, אבל הוא מדבר כאילו בגוף שלישי על עצמו. בסדר? אבל יש עוד מקומות כאלה בתורה. כאשר עשה ביום הזה ציווה אדוני לעשות לכפר עליכם. ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה. אגב, מפה למדו, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם, ששבעת ימים לפני יום כיפור מפרישים את הכהן הגדול מביתו, כמו שבעת ימי המילואים, וגם הכהן ששורף את הפרה, שזה גם משהו מאוד מיוחד, פרה אדומה, שצריך לעשות פעם המון שנים, נכון? היו 10 פרות סך הכל. אז גם הכהן הגדול צריך להיות מופרש מביתו שבעת ימים. ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת אדוני ולא תמותו, כי כן צוויתי. אומרים חז"ל שמכלל לאו אתה שומע אין, זאת אומרת, ככה תעשו ולא תמותו, משמע שאם לא תעשו ככה, אז חלילה כן תמותו. כי כן צוויתי, ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה אדוני ביד משה. אז כאן אנחנו, בעצם זה הציווי לכל שבעת ימי המילואים, וביום השמיני יש לנו קורבנות מיוחדים, וזה בפרשה הבאה, איזה קורבנות יש כבר ביום השמיני, והאירוע הטרגי שמחכה לנו לפרשה הבאה, של מיטת אהרון ובניו. שבת שלום, יישר כוח גדול לכולם.